זה מה שהוא אומר פה. הרמב״ם, מה עושה עם
הפסוק הזה?
אז הרמב״ם בפרק זין, מלכות תשובה, הלכה ה', כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. כבר לשון מוזרה. התורה ציוותה על התשובה, מה זה כל הנביאים כולם? לא, אין לתשובה בתורה על התשובה. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד אין נגאלין שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, וגומר, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. אז מה זה? לפי הרמב"ם, הבטחה. אין מצווה לעשות תשובה, המצווה זה ציוו כל הנביאים. בתורה אין מצווה. מה שכתוב בתורה, ושבת עד השם אלוקיך, זאת הבטחה, זה לא מצווה. הרמב"ם אומר זה שניהם. גם הבטחה וגם מצווה, אבל הרמב״ם באופן ברור אומר ציבור זה נביאים, אין מצווה בתורה, ומה שכתוב בתורה ושבת זה הבטחה, זה לא מצווה. אז זה עקבי מה שראינו בשיטת הרמב״ם, שהרמב״ם באמת לא תופס את התשובה כמצווה. המצווה היא רק הפרוצדורה איך עושים את התשובה, היא בידוי וכו'. אנחנו מכירים לזה הרבה דוגמאות, נכון? כמו ציצית שהוזכרה קודם, אם יש לי בגד של ארבע כנפות, אני חייב להטיל בו ציצית. אם אני לא לובש בגד של ארבע כנפות, לא צריך לשים ציצית. לא צריך ללבוש, לא צריך לשים ציצית. היום משום המקפידים, מתנדר איתך, כן או לא, זה ויכוחים גדולים, אני לא נכנס לזה עכשיו כאן. אבל בעיקר הדין לא צריך ללבוש שום ציצית. אם אני שם בגד של ארבע כנפות, אז צריך להטיל בו ציצית. אם אני רוצה לאכול, אז צריך לשחוט את הבהמות. מה, יש מצווה לשחוט? אני לא רוצה לאכול. אל תאכל ואל תשחט, מה הבא? אין שום בעיה עם זה. אתה לא עבריין. אם אתה רוצה לעשות משהו, התורה קובעת מהי הפרוצדורה לעשות את זה נכון. אז גם כאן אנחנו רואים אותו דבר. אגב, זה טעות לשאול הדברים האלה מצווה קיומית, רק הערה בסוגריים. הרבה אנשים מתייחסים לדבר הזה כי יש הבדל במינוח ההלכתי בין מצווה חיובית למצווה קיומית. מצווה חיובית זה מצווה שחייבים לעשות אותה, מצווה שחייבים לעשות אותה, למשל, מי שלא עשה אותה הוא עבריין. יש מצווה קיומית, אני יודע מה, ללמוד תורה מעבר לקריאת שמע בוקר וערב. לחלק מהדעות זה רק מצווה קיומית, לא חייבים. חשובה, אבל לא חייבים. אז מה עם המצוות האלה? מה עם ציצית? ציצית זה גם מצווה קיומית. אם אתה שם לגשר בקנפות, אתה שם ציצית, אתה לא שם, אין בעיה, לא קרה כלום. יש הרבה שאומרים שזה מצווה קיומית, אבל זו טעות. זאת מצווה מותנה, לא מצווה קיומית. מצווה מותנה, הכוונה, רק בנסיבות מסוימות אתה חייב, אבל בנסיבות האלה אתה חייב. זה לא אותו דבר כמו תלמוד תורה שבשום נסיבות אני לא חייב. אם אני עושה זאת מצווה, אם אני לא עושה, לא קרה כלום. זה מצווה קיומית. קיימת טוב, לא קיימת, לא קרה כלום. אבל במצוות מן הסוג הזה זה מצווה מותנה, זה לא מצווה קיומית. בסדר? אבל עדיין לענייננו, מצוות תשובה היא מצווה, אצל הרמב"ם היא מצווה מותנה. יותר מזה, אנחנו רואים לכל אורך הדרך, הרמב״ם, כמו שהזכרתי קודם, הרמב״ם מתפייט פה בהלכות תשובה בצורה מאוד חריגה. לפעמים פה ושם יוצא לו איזה פיוט קטן, גם בהלכות אחרות, אבל בסך הכל, כן, נקרא לכם קצת את לשונותיו. בעל ידמי אדם, בעל תשובה שמרוחק ממעלת הצדיקים, והמרוחמים מקום שבעלי תשובה עומדים בין צדיקים כמוים יכולים לעמוד. כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, צועק ואינו נענה, שנאמר כי תרבו תפילה וגומר, ועושה מצווה וטורפין אותם בפניו, שנאמר מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, ניגד בכם ויסגוד לתיים וכו'. והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, צועק ונענה מיד, שנאמר ואת ערם יקרא ואני אהנה, ועושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ושמחה, שנאמר כי כבר עשה אלוקים את מעשיך, ולא עוד אלא שמתאבים להם, שנאמר ואהבה להשם מנחת יהודה וירושלים כי בעולם ושנים קדמוניות. כל הפיוטים האלה, ויש עוד כמה כאלה, לא נמצאים בהלכות אחרות ברמה, רק בהלכות תשובה. זאת אומרת, נראה בהלכות תשובה שהרמב"ם מנסה לשכנע אותנו לעשות תשובה. בהלכות ברכת המזון אין פיוטים. אני לא יודע, כתוב שם, כך צריך לברך, פה צריך, פה לא צריך, מי שלא ברך לא, מי שכן כן, או אנשים, לא אנשים, לא משנה. הגדרות הלכתיות, זה לא ספר פיוטים, זה ספר הלכתי. למה פה הרמב"ם נכנס לכל מיני אמירות מן הסוג הזה? אנחנו עושים בכלל בראשונים, הראשונים הרי נהייתו לכתוב ספרי מוסר. אבל באמת בתשובה רואים שערי, שערי תשובה לרבנו יונה. אם הוא כותב ספר שלם שמנסה לשכנע אותנו לעשות תשובה, למה הוא לא כתב ספר שלם שמנסה לשכנע אותנו לבדוד פטר חמור? גם מצווה מאוד חשובה, היא עושה תיקונים נראים בכל מיני מקומות. ויש אולי אנשים שגם לא, לא עושים אותה. לא מעט כאלה. אז מה, למה הוא לא משכנע אותנו בזה? יש משהו במצוות התשובה שהוא וולונטרי.
מצוות
התשובה? לא. יש משהו שצודק, אתה צודק, את הפרוידיאן. יש משהו בתשובה... כן. משהו בתשובה הוא וולונטרי. הוא נתון להחלטתנו. והרמב״ם ורבנו יונה מנסים לשכנע אותנו לעשות תשובה. שאר המצוות, אני לא משכנע אתכם לא שום דבר, לא תעשה, תחטוף, כן, תעשה, תקבל שכר, זה הכל. אנחנו עובדים איתך בהלכות, אנחנו לא, ספר הלכות. הלכות תשובה, יש משהו שהוא מעבר להלכה, יש משהו שמנסים לשכנע אותי לעשות תשובה. לפי הרמב״ם זה מאוד ברור, כי אין מצווה לעשות תשובה. אין מצווה. אם אני מחליט, אני אעשה תשובה, ואם לא, אז לא. נכון, שאם החלטתי לעשות תשובה, יש פרוצדורה, איך עושים את זה?
לא מצווה דה רבנן, בכל מקרה גם יש שיטת הרמב״ם?
לא מכיר מצווה כזאת.
אני מביא ציבור.
מה? לא, אני חושב שהמושג ציבור שם, הוא מתכוון, ציבור זה כמו פיקדון גם. זאת אומרת, כמונה, הניחו בידינו את העניין הזה שהצביעו כמה זה חשוב. אני לא חושב שהוא מביא את זה כמצווה מדברי סופרים. יש לו ביטויים גם איך אומרים הלכות דה רבנן. יש מצווה דה רבנן, אומנם אין מצווה דה רבנן, יש מצווה דה רבנן, תקנו חכמים, דברי קבלה, מפי השבועה, יש לו כל מיני ביטויים מהסוג הזה. זה לא כתוב בצורה כזאת, אני לא חושב שהוא באמת מתכוון. ציבור חכמים, הכוונה, אמרו לנו, תראו שזה מאוד חשוב לעשות תשובה. אז זה, כל זה מוליך אותנו למצב שבו אנחנו רואים שהרמב״ם תופס את תשובה היא לא מצווה, בניגוד לרמב״ן שמוכים שזאת מצווה. המשך חוכמה, על פרשת וילך, באמת מסביר למה אין פה מצווה. מה שייך לצוות לעשות תשובה? נגיד שמישהו, אני יודע, ברר בשבת. אז זה שהוא צריך לעזוב את החטא, זה כתוב באיסור לברור בשבת. לא צריך על זה ציווי נוסף. עצם הציווי שמגדיר את המעשה הזה כעבירה, הוא עצמו אומר שאנחנו צריכים לעזוב אותו. למה צריך עוד ציווי כדי לעזוב אותו? לכן הוא אומר שהאפשרות היחידה זה לצוות אולי על איך עושים תשובה, על בידוי, זה. אבל עצם העובדה שאני צריך לעזוב את החטא, לא צריך על זה שום ציווי. זה כתוב בעצם העובדה שהוא חטא. לא צריך על זה ציווי. אז הוא דן עזר. אז איך הרמב"ן אומר זה כן מצווה? איך להבין בכל זאת? אולי אני אגיד את זה אחר כך. הבעיה עם העניין הזה, שמקור אחד ברמב"ם נראה שכן יש מצווה לעשות תשובה. וזה בהלכות, הרי לפני כל קובץ הלכות, הרמב״ם מביא את המצוות שמתפרטות באותו קובץ הלכות. תמיד לפני שהוא מתחיל, ויש בו כך וכך מצוות, וזה פירוטן, א', ב', ג', ד', ואז הוא מתחיל את ההלכות שלו. פה בהלכות תשובה הוא כותב כך, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החותם לחטאו לפני השם ויתוודה. תשימו לב, הקף החסרה פה היא מאוד חשובה. והקף הזאת נדמה לי שגם בפרנקי, זאת אומרת, זה נוסח מדויק כאן.
שישוב.
אין גרסאות אחרות. לא כשישוב מחטאו לפני השם שיתוודא, אלא שישוב ויתוודא, גם הוו, לא שין. לא כשישוב שיתוודא, אלא שישוב ויתוודא. כאן זה כבר לא מוצג כמשהו מותנה. אם זה יותר משהו מותנה, זה יותר להגיד, שמצוות עשה אחת, והיא, שכשישוב החותם לחטאו, שיתוודא. הוא לא כותב כך. שישוב ויתוודא.
אז מה המצווה?
לשוב ולהתוודות. זאת פרוצדורה אחת שכולה היא המצווה. זאת אומרת, זאת מצוות עשה אחת, זה הוא כותב. זאת מצוות עשה שיש בה פרטים, זה ברמב"ם יש הרבה כאלה. זו מצווה שנמנית כמצווה אחת, כלומר ששני הפרטים הם מכלול אחד בעצם. אולי הערה נוספת שהיא לא מהרמב"ם עצמו, אבל מהלחם משנה, בהלכה שעסקנו בהתחלת המסלול. הרמב"ם כותב פה, כן, לגבי עשרת ימי תשובה, זאת אומרת שבינוניים צדיקים ורשעים. והבינוניים תלויים ועומדים, כולם נכתבים בראש השנה, הצדיק והרשע נכתמים גם בראש השנה, והבינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור. אם עשו תשובה מוטב, ואם לא, אז נכתבים למידה. אז אחת השאלות שעולה שם, זאת לא השאלה שבה עסקנו אז, לא. אני מעלה אותה עכשיו, אחת השאלות היא, למה נכתבים למיטה? אם לא עשו תשובה, אז הם שואלים, עדיין חצי חצי. אנחנו קיבלנו שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חצי, הוא מתה כלפי רשע. אז אם הקדוש ברוך הוא רואה אדם שהוא חצי חצי, לא עשה תשובה. בסדר? חצי חצי.
שביטלו בצורה תשובה.
אז הלחם משנה פה כותב שמה שמטה את הכף זה שזה שהוא לא עשה תשובה. שהרמב"ם עשה תשובה. אז מה אם הוא לא עשה תשובה? יש לו את החטאים הקודמים, ברור. אבל זאת מה לא עבירה. כי אין מצווה לעשות תשובה. אז הוא לא עשה תשובה, לא בסדר, הוא נשאר עם החטאים שלו. אבל איזה עבירה יש לו בזה שהוא לא עשה תשובה? אז נראה איכשהו שברמב"ם יש בכל זאת שהם רמזים לזה שכן יש מצווה לעשות תשובה. אז המנחת חינוך שואל את השאלה הזאת, שתראה הזאת ברמב"ם, הוא... אפשר שם עם איזשהו הסבר מאופל, לא מדויק, הוא אומר, את גזרה פה משהו, לא, אין הסבר מהותי. יכול להיות שאפשר להבין את זה כך. זה מה שצריך לבדוק אותו באופן רחב יותר, נדמה לי שמה שאני מכיר בינתיים זה עובד. אבל אני לא מתחייב לגמרי, אני מציע הצעה. הרמב״ם בספר המצוות, מה המטרה? צריך להבין איך הרמב״ם עבד. פעם תיארתי את זה, באחת הפעמים בשנה שעברה. איך הרמב״ם עבד? מה היה סדר העבודה שלו כשהוא בנה את כל... הוא יצק את כל ההלכה לתוך איזשהו דפוס היררכי, הוא בנה מבנה שמחזיק את כל ההלכה כולה. איך הוא עבד? איך עובדים? הרי צריך איזשהו סדר בעבודה. אז בהתחלה פירוש המשנה, הוא עבר על כל החומר, פירש אותו, יש לנו פירושים על הגמרא, חלק נשארו מעט מאוד, נשארו גם בידינו. אחר כך, כשהוא בא לכתוב את ספר היד החזקה, הוא היה צריך לעשות איזשהו מיון ראשוני. איך עושים את המיון הראשוני? אז יש לו 14 ספרים כידוע, כל ספר מחולק לקבצי הלכות. אבל הבסיס לכל הוא מניין המצוות. הרמב״ם כתב את ספר המצוות במטרה, בניגוד לאחרים נגיד, שכתבו ספרי מצוות מכל מיני סיבות אחרות, או בגלל שיש מצווה הוא שכרתם את כל מצוותיי. גם את סיינו, עכשיו, ספר המצוות הקצר, כותב שבגלל זה הוא אוסף את כל המצוות. יש מצווה, נזכור את כל המצוות, אחת המצוות בתורה. הרמב״ם לא בגלל זה כתב את ספר המצוות. הרמב״ם כתב את ספר המצוות בגלל שמבחינתו זה השלד של היד החזקה. הוא אוסף את תרי"ג המצוות, לפי הכללים, בשורשים הוא קובע את הכללים. לאור הכללים הוא כותב את ספר המצוות. אחרי שהוא כתב את ספר המצוות יש לו תרי"ג מצוות, ועוד כמה מצוות דרבנן, מצוות עצמאיות דרבנן יש רק שבע, כל השאר זה הפרטים בתוך המצוות דאורייתא, ואז הוא ממיין את כל תרי"ג המצוות והדרבננים, ל-14 ספרים וקבצי הלכה, תתי ספרים, קבצי הלכה שונים, ואז הוא מתחיל את הפירוט כולו, וככה הוא כותב את היד החזקה. מה בעצם מופיע במניין המצוות? במניין המצוות מופיע המצוות שמופיעות בתורה. המצוות שמופיעות בתורה כדי לקשור, לצאת מהתורה שנכתב, ולהגיע אל ההלכה כולה. השלד לקוח מהתורה שנכתב, וההלכה כולה נפרסת על השלד הזה. זאת אומרת שבספר המצוות, הרמב״ם בעצם כותב את מה שהתורה מצווה עלינו לעשות. זה נקרא מצווה. מה קורה ביד החזקה? ביד החזקה, יש קודם כל קבצי מצוות שבהם בכלל אין מצוות דאורייתא. כל דרבנן. תקווין, גם חנוכה ופורים, דברים כאלה. יש מצוות שבהם אין בכלל מצוות דאורייתא, הלכות שבהם אין בכלל מצוות דאורייתא. בספר היד החזקה יש לו מטרה יותר מקיפה, המטרה שלו זה לסכם את כל מה שמותר עליהם. כל מה שצריך לעשות, אמן, זה הורייתא, הכל. כל מה שיהודי צריך לעשות אמור להיות כתוב ביד החזקה. אם יש משהו שאני צריך לעשות אבל הוא לא כתוב בתורה, אין ציווי בתורה, אבל אני בכל זאת צריך לעשות אותו. מה יהיה עם זה? אז בספר המצוות לא יופיע, הרמב"ם מונה שם את תרי"ג המצוות שמופיעות בתורה, זה לא יופיע בספר המצוות. אבל ביד החזקה זה חייב להופיע. ביד החזקה כתוב כל מה שאני צריך לעשות, לא משנה מה מקורו. המטרה היא לאסוף הכל, זה הוא כותב בהגדרה. המטרה שלו זה לאסוף את הכל, מכל המקורות. כל מה שיהודי צריך לדעת זה שיתנהג כמו יהודי. אז שם ודאי צריך להופיע כל דבר, גם מה שאין לו מקור בתורה. אז עכשיו יכול להיות שאפשר להביא מה פשר הסתירה הזאת ברמב״ם. כשהוא מדבר בספר המצוות על המצוות שמופיעות בתורה, שהתורה מצווה אותנו, אין ציווי בתורה על תשובה. יש ציווי על גידול. ישבת את השם על ככה, זה הבטחה, זה לא מצווה. אז שם אין מצווה, זאת תשובה. יש רק פרוצדורה, יש את הוידוי, זה יצטבל. מצווה מותנה, שאם תעשה תשובה, אז צריך לעשות וידוי. זה כתוב בספר המצוות. אבל ביד החזקה הוא כותב לנו כל מה שאנחנו צריכים לעשות. לא כל מה שכתוב בתורה שצריך לעשות. כל מה שצריך לעשות, גם את תשובה צריך לעשות. לא כתוב בתורה, אז מה, אז לא צריך לעשות תשובה. בטח שצריך. אבל זה לא כתוב בתורה, אז בספר המצוות זה לא יופיע.
צריך באיזה מובן.
עוד רגע. קודם כל אני אזרח הקדמה. אז בספר המצוות זה לא מופיע, אבל ביד החזקה זה כן מופיע, לא רק זה מופיע. זה מופיע בתור חובה, ומי שלא עושה את זה אומר עליכם משנה. בינוני שלא עשה תשובה, אז אי עשיית התשובה היא אבון. למה? זאת אומרת שצריך לעשות תשובה, מי שלא עושה תשובה זה אבון. זה לא ביטול עשה, אין מצוות עשה לעשות תשובה. אבל זאת עבירה. וכמובן יש לזה עונש. יש לזה משקל של אבון, זה משקל גם בין ההבנות של האדם. מה פשר העניין הזה? איך להבין דבר כזה? אז באמת, זה מכניס אותנו לנושא רחב של חובות שלא כתובות בתורה. האם ישנן חובות שמוטלות עלינו שלא כתובות בתורה?
לא כתובות עלינו,
ולא מדרבנן. חובות שאין להם מקור הלכתי בר תוקף. אז די ברור שיש חובות כאלה. ומוצאים את זה בכמה מקומות. אתן דוגמה אחת שהיא נגמרה. הגמרה בברכות מדברת על ברכות הנהנים. הגמרה אומרת שם, מניין אנחנו יודעים שמברכים על המזון לפניו. בורא פרי העת. איפה אני יודע שצריך לברך? אז הגמרא דנה שמה, ובסופו של דבר היא מגיעה למסקנה שזה לא קרא זה סברה שצריך לברך. למה? כי מי שנהנה מהעולם הזה ולא ברכה, מעל. מעל. כיוון שכך, זו סברה. אתה לא יכול ליהנות מדבר שהקדוש ברוך הוא ברא לך בלי לברך אותו קודם, אתה חייב לברך. שואל שמה הצלח, או פני יהושע בעצם, פני יהושע שואל שם, אנחנו יודעים שברכות, ברכות הנהנים, הן חובה מדרבנן. ספק ברכות להכיר. אם אני לא יודע אם ברכתי או לא, אז אני לא יכול לברך עוד פעם, ספק דרבנן להכיר. אני לא מברך עוד פעם. למה? מה שהחובה לברך היא מדרבנן. ברכת המזון זה חובה דאורייתא, ברכות התורה לפי הרמב"ן, גם דאורייתא. אבל שאר הברכות, ברכות הנהנים, זה ברכות מדרבנן. אומר פני יהושע, אבל דבר שיוצא מסברה הוא דין דאורייתא, לא דין דרבנן. אז איך זה יכול להיות שהגמרא אומרת שהחובה לברך ברכות הנהנים היא תוצר של סברה, אבל ההגדרה של ברכות הנהנים היא הגדרה של חובה מדרבנן. אם זה יוצא מסברה, זאת חובה דאורייתא. כך אומר בני יהושע. מאיפה יודעים את זה? כי הגמרא בהרבה מקומות אומרת, למה לקרא סברה היא מביא מקור בפסוק, ואז הגמרא אומרת, שמה צריך פסוק? זה סברה. שמה צריך פסוק? צריך פסוק כדי לדעת שאני חייב. לא. אם זאת סברה, לא צריך פסוק. למה? כיוון שמה שאני, מה שהסברה אומרת, אני חייב לקיים. אז אומר הפני יהושע, נו, אז גם כאן כך. יש ברכות הנהנים, מסברה יוצא שחייבים לברך, אז אצלו דאורייתא, שחקו לחומרה, עם כל הכללים של הדאורייתא. בלי מקור בכלל. אז יש לו איזשהו תירוץ שם, שזה לא תירוץ טוב, יש לי בשבילו תירוץ יותר טוב. אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת עכשיו. אבל בסופו של דבר, זאת התפיסה שרואים שם, באמת הצלח. בעל הנודע ביהודה, בספר שלו הרשע, שנקרא הצלח, זה ציון הנפש חיה. הצלח, בשטבות, אז הוא שם באמת חולק על הפני יהושע, אומר, זה יכול להיות שכל דבר שיוצא מסברה יהיה דאורייתא, רק דבר שכתוב בתורה הוא דאורייתא, מה זאת אומרת דבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא. עכשיו, הוא מתווכח עם הגמרא, שבגמרא כתוב הרי למה לקרא סברה, היא הגמרא עצמה אומרת את זה, למה אתה מבין את הפסוק, הרי סברה, רואים שהגמרא תופסת, שאם יש מקור שיוצא מסברה לא צריך פסוק, זאת אומרת שזה שווה ערך לפסוק. ברור שהוא לא מתווכח על זה. מה שהוא רוצה לומר זה שיש הבדל בין מצב שבו הסברה היא סברה פרשנית, היא מפרשת איזשהו דין שהתורה חידשה אותו, תמיד הסברה מעורבת בהליך הפרשני. אז זה ברור, למה לקרוא סברה? היא לא צריך פסוק שיפרש את הדין הזה אם הסברה הייתה מבינה אותו בעצמה ככה. אבל במקום שבו הסברה מחדשת דין מיוחד מחודש, שהוא לא פרט באיזושהי מצווה דאורייתא, דין חדש שהוא כל כולו יוצא מסברה, זה אומר הצלח, מה פתאום, אין דבר כזה, זה לא כתוב בתורה, אז זה לא דאורייתא. אבל הפני יהושע, גם על דבר כזה אומר שהוא דאורייתא. תלמידי רבנו יונה שם במקום אומרים, שמי שאוכל בלי ברכה מביא אשם לעילו. אשם, לבית המקדש, קורבן, זה ודאי דאורייתא. מה זה בעצם אומר?
לפי הצלח זה לא דאורייתא?
לפי הצלח זה לא דאורייתא. אז לפחות לפי הפני יהושע רואים פה דוגמה טובה לזה, למשך הדברה ככה, שמקור מסברה מחייב אותנו גם כשאין מקור בתורה. במניין המצוות לא יופיע אצל הרמב״ם החובה לברך ברכות הנהנים, בורא פרי העץ. כי אין פסוק בתורה, זה תרי"ג מצוות, זה המצוות שכתובות בתורה. בספר המצוות זה לא יופיע. אבל ביד החזקה, איפה שכתוב כל מה שצריך לעשות, אז הכל מופיע, כל מה שצריך לעשות מופיע שם.
זה דרבנן.
מה? לא, לא. לפי יהושע זה דאורייתא. אמרתי שהתירוץ שהוא לא נותן שם או לא תירוץ.
בכל מקרה זה מצווה. זה לא דבר, כל אחד מדבר, התשובה נוגע למשהו שהוא לא מצווה, לא
מדאורייתא. לא, זה מה שאני דואג, לא, זה כן מצווה.
זה מצווה מדאורייתא?
כן, אבל יוצאת מצווה. ולא מפסוק.
מה תהיה מצווה מדאורייתא שיוצאת מצווה?
בדיוק. ולכן בספר המצוות הרמב״ם אומר, לא מביא את זה. יוצא מסברה, אבל פה כתוב מצוות עשה אחת, שישוב החוטא מחטאו ויתוודה. זאת אומרת, חובה לי
זה... אני שואל שוב פעם לשאלה שלי, למה הוא מתחיל מתיאור הגידוי?
כי אני חושב שזה עדיין כאילו שמתחיל ממה שכתוב בתורה. המקור שלו זה התורה, כל העסק, גם ספר המצוות שנכתב כמקור לכל היד החזקה. המקור מתחיל תמיד מהתורה, אתם ספותם אחר כך. עצר, אני לא יודע באמת, שאלה טובה, אני לא... בכל מקרה, נדמה שזה גם מה שהרמב"ם מתכוון לומר על תשובה, ולכן הוא משכנע אותנו לעשות תשובה. הוא אומר, יש חובה לעשות תשובה. החובה הזאת היא מסברה, אין פסוק. אני לא יכול להגיד לך, תראה, מי שלא עשה תשובה, ביטל עשה שכתוב בפסוק זה וזה. אני רוצה לשכנע אותך למה נכון לעשות תשובה. בוא אני אסביר לך למה זו סברה פשוטה. ואם תשתכנע, אז אתה תעשה תשובה, כיוון שכל מה שיש פה זה רק הסברה. אז מה שהרמב"ם עושה, הוא מסביר לנו את הסברה. מה הסברה? שאמש היה מרוחק, מבודל, מנודה מהקדוש ברוך הוא, והיום הוא מודבק בו וכו'. זאת תגובה הסברה. יש לך דבר כזה, כלי כזה חזק, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז צריך ציווי בשביל לצוות אותך לעשות את זה. אז כל בר דעת מבין שחייבים לעשות דבר כזה. להפך, אם היה ציווי זה היה מוריד. כי אז הייתי עושה את זה כ... מצווה ועושה, כמשהו שהוא בעצם פרט שבו אני חייב. יש סדרה שלמה של חובות, ואגב, כמעט כולם מופיעות בלכות תשובה, אני אומר שזה הקו ששוזר את כל מה שיש בלכות תשובה, כי הפרקים האחרונים בלכות תשובה בכלל עוסקים בדברים ממש, לא ברור מה הקשר שלהם לתשובה. עבודת השם נשמע, עבודה מאהבה, עבודה מהירה, ביאת המשיח, תחיית המתים, מה כל זה קשור ללכות תשובה? הלכות תשובה, נדמה לי, זה ההלכות שעוסקות בכל החובות של האדם שיוצאות מסברה ולא מפסוק. אפילו אהבת השם, הקטע הזה שכתוב בהלכות תשובה, היה לי את... לא, זה היה לי את זה... בפרק י' הלכות תשובה, אל יאמר אדם הרי אני יוצא את התורה ועוסק בחוכמתו כדי שאקבל כל הברכות וכולי, אלא יעבוד לשמה, ושעובד את דרך זה הוא עובד מהיראה, ואינה מעלת הנביאים, ואין עובדים השם על דרך זה, אלא מהארץ וכו', אלא יעבדו מהאהבה. מה זה קשור לפה? א', ומה זה, למה מצוות אהבת השם מופיעה פה? מצוות אהבת השם מופיעה בלכות יסודי התורה. ושם הרב הוא מפרט את מה שנוגע למצוות אהבת השם. למה זה קשור לפה? כי פה הוא רוצה להגיד לנו שיש משהו מעבר למצווה. כמו בתלמוד תורה, אבל תלמוד תורה כתוב. פה יוצא אדם מצוות התורה ולימד תורה, הרב הוא יודע שכתוב. את הקריאה שבוע בוקר וערב, בשפה שלי. אלא מי שמבין מה זה תורה, צריך להבין שצריך ללמוד תורה. זה לא בגלל שכתוב, להפך. הדברים הכי יסודיים שיש, התורה לא כותבת אותם. כדי שאנחנו נעשה את זה מתוך שאנחנו מבינים שהם כל כך יסודיים. לעבוד את השם מאהבה, כשאני עושה מצווה כלשהי מאהבה ולא מהירה, אבל אני מקיים את מצוות אהבת השם. זה ברור. אבל אין עליי חובה לעשות את זה מצד מצוות אהבת השם. מצוות אהבת השם, אני כל בוקר יכול לעשות מדיטציה שתי דקות, לאהוב את השם וללכת לדרכי. את שאר המצוות אני רק צריך להתכוון לצאת ידי חובה, זה הכל. זה לא, אין תנאי במצוות לאהוב את השם. מי שאוהב את השם גם במצוות, גם זה אהבת השם, זה ברור. אבל אין חובה כזו. לכן זה מופיע בהלכות תשובה. הרמב"ם כותב שכשאתה עושה מצוות מאהבה, זה לא יופיע בהלכות יסודי התורה, כי זה לא חלק ממצוות אהבת השם, מצוות אהבת השם. זה מה שיש מעבר למה שחייבים. כל מה שיש מעבר למה שחייבים מופיע בלכות תשובה, כיוון שהתשובה כולה היא כזאת. זה משהו שמעבר למה שחייבים מבחינת מה שהתורה מצווה. זה משהו שמי שמבין מה זאת תשובה, ברור שצריך לעשות את זה. הרב קוק כותב על החובה לשפר את המידות. אז הרב קוק כותב על זה, למה התורה, זה כבר שאלה עתיקה, למה התורה לא מצווה על זה, לשפר את המידות? למה היא מצווה? לדעתי יש מצווה, אני אף פעם לא הבנתי את השאלה הזאת, אבל לדבק במידותיו, כתוב שם משהו. טוב, לא יודע, הרבה שואלים את השאלה, למה אין מצווה לשפר את המידות? אז רב חיים ויטל כותב, למה אין מצווה כזאת? כיוון שהתורה מדברת לבני אדם. מי שלא בן אדם, אי אפשר לדבר איתו. אתה צריך להבין לבד, אתה צריך לשפר את המידות שלך. אם אתה צריך ציווי בשביל זה, אז אין את מי לצוות כבר. אז את מי אני מצווה את הציווי הזה? כל ציווי צריך להיאמר לבני אדם, אבל אם מישהו לא בן אדם, אז אני מצווה עליו להיות בן אדם. זה לא, אי אפשר לעשות את זה, זה לא, או שאתה בר ציווי, או שאתה לא בר ציווי. אז יש תנאים לקבלת המצוות, הם עוד לפני המצוות, הם יותר יסודיים. זה תנאים שעוד לפני שאני מתחיל לצוות אותך. זה, זה מה שאתה צריך להבין. הרב קוק כותב יותר מזה. הרב קוק כותב שאם היו מצווים, זה היה גורע. למה? כיוון שחז"ל אומרים לנו שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. הסברה הפשוטה שלנו הרי אומרת ההפך. שגדול מי שאינו מצווה ועושה, נכון? זה אומר הרב קוק, במצוות התורה שהתורה כתבה, היא כתבה את זה בגלל ששם באמת גדול המצווה ועושה. אבל יש דברים שבהם באמת נשארת הסברה הפשוטה שגדול מי שאינו מצווה ועושה. ואת אותם דברים התורה משאירה לא כתובים, לא רק בגלל שאין טעם לכתוב, אלא לכתוב זה מזיק. כי אם התורה הייתה כותבת, אז הייתי עושה את זה כמי שמצווה ועושה. וזה יותר גרוע. צריך לעשות את זה כמי שאינו מצווה ועושה. אני לא זוכר, אני הולדתי את זה פה, אני מתאבבים לדברים. יש בדיחה ידועה בישיבות על, על אותו בחור שיצא לשידוכים. ולא... באו כל מיני בנות, הוא נפגש איתם, אף אחד לא מתכן בעיניו, מגיע למשגיח, המשגיח אומר לו, תשמע ידידי, לא יכול להיות שאף אחד לא מתאימה לך, אתה צריך לעבוד על המידות. שב שנה, תעבוד על המידות, שנה הבאה תחזור לפרשת האיש מחדש. אז הוא יושב, עובד על המידות, חזק בהתלהבות ובהתפעלות, קורא שצריך מוסר, אחרי שנה, עוד פעם מתחיל התהליך, מביאים את כל הבנות שהוא יפגוש אותם וכולי, שוב פעם לא נראה לו שום דבר, אבל המשגיח, תגיד לי, מה עשית בשנה הזאת? עשית משהו? מה שאתה אומר, לא, אני עבדתי על המידות, אני חושב ענד מפורסם. אז הוא אומר לו, אז מה, איך זה יכול להיות שאף אחד לא מתאימה לך? אז הוא אמר, זאת אומרת, כשהייתי בעל גאווה, אף אחד מהם לא התאימה לי, אז עכשיו שאני גם אנבטן, אז כל וחומר שאף אחד לא מתאימה לי. עכשיו אני כבר ממש בן אדם מושלם. זה כך נראה מישהו שעובד את השם, בגלל שכתוב בשולחן ערוך, הוא משפר את מידותיו, כי כתוב בשולחן ערוך בסימן קופי ותת הלכה ג' שצריך להיות ענד. אי אפשר לכתוב דבר כזה, כי אם כותבים דבר כזה זה הורץ. אז גם בתשובה אותו דבר. תשובה צריכה לבוא מאיזושהי מוטיבציה וולונטרית. זאת אומרת, אם יש מצווה לעשות תשובה, אז עוד פעם יפור להיות חלק מהפרוצדורות. וזה מסיים את, את מה שעשיתי גם בפעמיים הקודמות, שיש תשובה שהיא פרוצדורה ויש תשובה שהיא מהות. והתשובה שהיא מהות אי אפשר לצוות עליה. הפרוצדורה זה באמת כלול בוידוי, הוידוי הוא חלק מהפרוצדורה. אבל התשובה שהיא תשובה מהותית גם לא צריכה את הוידוי. בסופו של דבר, כמו שאמרנו בפעמים הקודמות.